היום, בוקר טוב, היום יום רביעי, זין באייר, תפשין עין גימל. ואנחנו ממשיכים בלימודנו הקדוש בספר אורות הקודש, מאת רבנו הרב קוק. רגע, מה פה? אפשר אולי קצת להגיד? לא יודע. טוב, מאת רבנו הרב קוק, ואנחנו בקרך הראשון, בעמוד למד, ייחוד בפרק כף א' של חוכמת הקודש, ייחוד החבוי והגלוי. כן, זה המשך כלומר, הפרקים העוסקים באחדות. אחדות הנגלה והנסתר. יש לפעמים בסגנונו של הרב פניות אישיות. זה אחת מהן. אם נפשך תובעת ממך תמיד את הגנוז ואת החבוי, את הנעלם והנסתר, הנשגב, אל תצטער אם יעלה ממך לפעמים ייחוד החבוי, החבוי והגלוי. נכון, האדם יש לו תביעה לאחדות. ולמשל, כמו שכתוב בספר הכוזרי, כוונתך רצויה, אבל מעשך אינו רצוי. זאת אומרת, יש תביעה פנימית של האדם לאחד את עולם המעשה יחד עם עולם המחשבה. כמו כן, בתוך עולם המחשבה בעצמו יש מחשבות ששייכות לתורת הנגלה ומחשבות שייכות לתורת הנסתר, ולא תמיד אנחנו רואים התאמה בין שני העולמות. ברגע שאין התאמה, יש צער. אומר הרב, אל תצטער. למה שאני לא אצטער? כי זה טוב שאין התאמה. למה זה טוב? כדי שכל עולם יפעל בעצמו. שיפתח את הכישרונות המיוחדים לו, ורק אחר כך יבוא הייחוד. חסד עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו הרוחני, עוד יותר ויותר מעם עולמו הגשמי. כלומר, התגלות החסדים ושיבת הטוב נראה בהופעה, כלומר בצורה בולטת, בעולם הרוחני, הרבה יותר עוד ממה שהוא נראה בעולם הגשמי. ואתה למד מידת קל וחומר. בעולם הגשמי, אף על פי שהכל אחוז בחוברת, הדומם, הצומח, החי והאדם, השיים והארץ, הכוחות והתנועות, הצרכים והסיפוקים, המינים והאישים, התקופות והדורות. מכל מקום, למרות הייחוד הגדול הזה, כל בריאה ובריאה מוצאת לה את המוכרח לה ואת תפקידיה בחוגה הקרוב. נותן נבמה, לחמה, לבני עורב אשר יקראו. כלומר, הכל קשור. יש קשר בין הגלקסיות הרחוקות לבין המזון של הנמלה. יש קשר. אבל הנמלה לא צריכה לעשות אלפי קילומטרים או אלפי שנות אור כדי למצוא את מזונה. מזונה נמצא צמוד למקום מחייתה. אז כך שאנחנו רואים שבעולם הגשמי, ריבונו של עולם, סידר שלכל נברא ונברא, ולכל סוג וסוג, או מין ומין, יש מרחב סגור באופן יחסי לעומת זולתו. אפילו בארצות, באנשים. במשך דורות רבים, היבשת אמריקה לא הייתה ידועה לעולם העתיק, לעולם הישן, וכמו כן גם העולם החדש לא הכיר את העולם הישן. אז האינדיאנים התפתחו בפני עצמם, האירופאים בפני עצמם, אפילו בתוך העולם הישן. מי ידע מה קורה בסין? אפילו קיומה של סין נשכח במהלך ימי הביניים. אז כך שזה לא סוף העולם, לא לדעת. זה אפילו טוב, וכנראה יש איזשהו תכלית בדבר הזה, שיהיה מה שנקרא צמצומי אופקים. שאדם לא יכיר את התחום של חברו. למה? אומר הרב, וההתכנסות החוגית הזאת, כלומר שבחוג מיוחד, אינה מונעת כלל את אותה העצה הגדולה של הקבעתה של שלשלת הגדולה שביצירה לכל מגמותיה. כלומר, זה שכל יצור ויצור בעולם הגשמי מנותק מבחינה מסוימת מן השאר, זה דווקא לא מפריע לשלשלת הגדולה של החיים להתפתח. גם החיים הביולוגיים, גם החיים התרבותיים וההיסטוריים, הכל קשור בחוברת, למרות שאני אישית לא תמיד רואה את זה. ולולא זה החסד של הביצור, בין של התבצרות, במקום הפיזור, של הצמצום, במקום ההתרחבות, לא הייתה תקומה לכל בריאה. יש בהלכות כשרות הדגים, התורה אומרת שיש שני סימני כשרות, סנפיר וקסקסת. אומרת הגמרא, כל שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אז למה התורה אמרה סנפיר וקסקסת? אומר התלמוד, משום יגדיל תורה ויאדיר. מה זאת אומרת יגדיל תורה ויאדיר? כדי שיכתבו עוד מילים בתורה? סתם, מה? אי אפשר היה בלי המילה סנפיר? מה קרה? מה? שינה ביולוגיה? לא נראה. אלא זו סיבה היא פשוטה. הסנפיר והקסקסת זה לא אינדיקציה חיצונית, כדי שתדע, זה דג כשר. הדג הוא כשר כי יש לו סנפיר ויש לו קסקסת. כלומר, הסנפיר הוא חלק מהכשרות. וזאת למה? כדי שיצור מימי, ימי, יהיה כשר, הוא צריך שיהיה לו יכולת תנועה. זה הסנפיר. מה שעומד וקבוע מתנוון. זה התומעה. דבר צריך להתפתח, להיות חי, חיוני. צד שני, הוא צריך הגנה, קסקסת. מי שיש לו רק סנפיר או רק קסקסת, יש פה תומעה. וזה דוק מה שהוא אומר כאן הרב. הקסקסת זה ההגנה, החוגית. כן? כל יצא. כן, ברור. זה כבר נכנס לפרטי פרטים. מה מזהים כקסקסת? אבל מה שזה בא ללמד אותנו, שכשרות, שהחיים התקינים, זה חיים שיש בהם גם הגנה וגם התפתחות. גם קסקסת וגם סנפיר. אז זה בדיוק מה שכאן הרב אומר. לולא זה, תודה, לולא זה החסד של הביצור במקום הפיזור, של הצמצום במקום ההתרחבות, לא הייתה תקומה לכל בריאה, וכל יצור לא היה מוצא את צרכיו, ולא היה בא לשכלולו מעולם. כן, מה, אתה אומר, הדוב צריך לאכול ארוחת בוקר. אומרים לו, נכון, אתה חי בגרינלנד, אבל ארוחת בוקר נמצאת בסהרה. טוב, מה נעשה? הוא ימות. כן, עד שיגיע לסהרה. אז, וכל יצור לא היה מוצא את צרכיו, ולא היה בא לשכלולו מעולם. ואותו העולם הגדול בכללותו, הרב והעשיר באישיותיו המרובבות, לא היה בא לכלל השלמה. אז זה לגבי העולם הגשמי. אז קל וחומר, ואם הדבר נוהג כך בעולם המצומצם החומרי, על אחת כמה וכמה שמידה זו נוהגת למחביר בעולם הרוחני, זה העולם הגדול שכולו מחשבה אחת, תופעה אחת, אדירה, עשירה ואיומה, מלאה חיי עולם, זיו קודש ותפארה, שישב כל כך כבירים ומרובים הם, שפלגיו כל כך מתגברים ומתפצלים, שסוגיו ומיניו מתברכים, שוטפים ונובעים, ופרטיו וניצוציו, אורותיו וחיליו, שכל אחד מהם הוא עולם מלא, מבורך באוצרות חיים, שמגלה השפעותיהם, יוצא המון רב של סובה, על החיות המרב, שברואים ויצורים אין חקר, על אחת כמה וכמה, שיש בו, כלומר בעולם הרוחני, אותה הברכה הגדולה של השקטת כל יצור, וכל עולם במכונו. למרות הקישור הגדול, החבוי בכללות קלותו. אז מה כאן אומר הרב? העולם הרוחני הוא בנוי ממלכות ממלכות. הוא בנוי מבצרים מבצרים. ואנחנו רואים את זה גם בעולם המחשבות. יש אנשים בעלי מחשבה עמוקה שאינם מכירים בכלל את המחשבה העמוקה שבחוג אחר. ואתה שואל את עצמך, חבל, כמה עושר היה יוצא אם היו מכירים אחד את השני? אומר לך הרב, לא. אולי זה טוב, שהם לא מכירים אחד את השני. כי ככה כל אחד מוצא את מזונו, את הסגנון הייחודי לו, עד שיבוא המפגש. כלומר, זה טוב שלא מכירים. כלומר, קל וחומר מסביר על החסד. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם העולם הגשמי, קל וחומר שהוא עושה חסד עם העולם הרוחני. ואם יש חסד בהתפרטות, במחיצה, אז קל וחומר בעולם הרוחני. השאלה אם זה קל וחומר שאין לו פרחה, זה אני לא בטוח. אבל זה רעיון כזה. מה?
מה שנראה בעולם הגשמי הוא הרבה יותר מה שנראה בעולם הרוחני.
מה, זאת אומרת, הוא... לא, אני אומר... לא שהוא נראה יותר. החסד של הקדוש ברוך הוא צריך להיות גדול יותר בעולם הרוחני. כי העולם הרוחני הוא עשיר יותר מהעולם הגשמי. זה שאני לא יכול לראות זה לא אומר שזה לא קיים. בסדר, תביא הוכחות. כלומר, המפגש עם העולם הרוחני ידוע לאנשים הרוחניים. אז מה? הוא לא מדבר על התורה, הוא מדבר על אנשים כאלה. לא, הוא מדבר, סליחה, הוא לא מדבר עכשיו על כל אדם. עובדה שזה כתוב באורות הקודש ולא בשולחן ערוך. מה הוא מתכוון בספר אורות הקודש? הוא מדבר אל אדם שיש לו כן התמצאות בעולם הרוחני. והוא חש סבל מזה שזה לא מתאחד עם העולם הגשמי. זה הסבל שיש לו. כן? הוא לא מדבר בשביל אדם שהעולם הרוחני לא מעניין אותו, או שהוא מסתפק בעולם רוחני נמוך. הוא מדבר פה על אנשים שנפשם, הנה, זה המשפט הראשון של הפרק, אם נפשך טובה, תמך תמיד את הגנוז ואת החבוי. כן? כמה אנשים יש כאלה? אני לא יודע, לא ספרתי, אבל מדובר על אנשים מהסוג הזה. כן? ושפך, לכן הם כן באים במגע עם העולם הרוחני. למה תגיד, תוכיח לי את קיומו של העולם הרוחני? אין בעיה, תיכנס לשם, תראה. ושפך השדות של החבוי והגלוי הם כל כך חטיביים, כל כך מתפצלים וכל כך מותנים לתנאים שונים, עד שלפעמים רבות מתגלה הקו המפריד ומבדיל ביניהם בדמות סתירה. כלומר, העולם הרוחני הנסתר יש לו צרכים מיוחדים, יש תנאי חשיבה מיוחדים לעולם הנסתר, והם שונים באופן מאוד מאוד מהותי מהעולם של בעלי הנגלה. והשונות הזאת יכולה להופיע כסתירה ביניהם גם. לא רק שונות, אלא התנגדות. בין הנגלה לבין הנסתר. השדות זה מפלים. זה כאילו זרימה. כן, זרימה. כן. אשד הנחלים. כן. עד שלפעמים הקו המפריד ומבדיל ביניהם בדמות סתירה, שההיגיון המדוד מתחלש ומתבעת ממנו. כן. מעניין, רבי חיים ויטל כותב בהקדמת ספרו עץ חיים, הספר המרכזי של תורת הקבלה. הוא אומר, לא כתבתי את ספרי זה, אלא למי שנתפלסף תחילה. כלומר, זה מאוד מעניין שהוא דורש מהלומד להכיר את ההיגיון הפילוסופי הרגיל לפני שהוא נפגש עם העץ חיים. ואתה שואל את עצמך למה? הרי העץ חיים אומר בדיוק ההפך מההיגיון הפילוסופי הרגיל. אבל זה כנראה רבי חיים רוצה שהאדם יהיה לו בסיס, איזושהי תשתית. תשתית רעיונית מוצקה, לפני שהוא נפגש עם עולמות אחרים. עכשיו, כדי להבין במה העולמות האלה מיוחדים, הוא צריך קודם כל להכיר את ההיגיון הרגיל, כדי לראות מה החידוש. אז אומר, אז ההיגיון המדוד מתחלש ומתבעת ממנו. זה מסביר גם את ההתנגדות לפעמים של בעלי נטיות רציונליסטיות שמתנגדים לתורת הסוד. כן. וההכרה החודרת, מעולפת ספירי הביטחון העליון, מעודדת את הנשמה בסביעה רוממה, חשופת אור ורבויית עונג קודש. מעניין, יש בין כתבי הרב קוק שהתפרסמו לאחרונה, יש ספר הנקרא פנקסי הראייה חלק שלישי. כן? ספר לא כל כך מוכר, לא כל כך נלמד. כן, פנקסי הראייה, חלק שלישי. מה שמיוחד בספר הזה, זה ששמע הרבה מאוד הערות של הרב קוק בענייני קבלה. כן, כמעט ואין לנו, כלומר, אין הרבה חומר בדברי הרב מפורש על ספרות הקבלה עצמה, ודווקא בחלק הזה יש לו הערות על ספרי קבלה מפורסמים והניתוחים שלו. מה שמאוד מעניין זה לראות את הגשרים שהרב קוק בונה בין צורות ההיגיון השונות. מדוע יש, כלומר, הוא מנסה לספק את הצורך של בעל החשיבה הפילוסופית להבנה מעין רציונלית בדברי הסוד. ואם הלב יהמה, והנשמה כמהה לחשוק צפונות. נפשי חמדה בצל ידיך לדעת כל רסודיך, והרוח יוצא וסוקר, וההתנוצצות הגלויה לפניו מברקת. כן, כלומר, יש גם, הוא רואה גם את האור של הנגלה, ולפעמים אינה נקלטת בהתאמה עם כל אותם פלגי המסתרים, שזה בעצם הבעיה שראינו בפסקה הראשונה, אל ירא ליבך, אל תקל בעיניך עבודת קודשך. עבוד ועבוד בעולם אשר שעריו נפתחים לפניך. אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. מי אמר את זה? זה פסוק במשלי, כן? אבל מי מדבר שם במשלי? אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. לא, זה לא הקדוש ברוך הוא שם. תחילת הפרק שם, זה החוכמה. החוכמה אומרת, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום. לשמור מזוזת פתחיי. כי מוצאי מצא חיים, ויפק חזון, או ויפק חזון, ויפק רצון, סליחה, מהשם. וכן, אומר הרב, נסכם את הפרק הזה בינתיים, שהקושי שיש לאחד את צורת ההיגיון של הנגלה ושל הנסתר, זה דבר שהוא מובנה. זה לא בגלל שאתה לא בסדר, אלא זה באופן מובנה שההיגיון הנגלה וההיגיון הנסתר שונים זה מזה. כן, ולכן זה מין חסד שעושה הקדוש ברוך הוא, שכל דבר חי בחוגו, ואחר כך מתגלית האחדות הנישאה ביניהם. כן. בשלב ראשון, כן. יפה. אני חוזר על שאלתך היפה. אתה אומר ככה, מצד אחד, כאן הרב כותב, שלא צריך להכיר תרבויות אחרות, עולמות רוחניים אחרים, וזה סותר את מה שהוא אומר במקומות האחרים, שכן צריך להכיר תרבויות אחרות ועולמות אחרים. שתי אפשרויות. או ששני רב קוק יש, שהרב קוק האחד איננו הרב קוק השני, ועל דרך ביקורת המקרא, אחד אומר ככה, אומר אחד אומר ככה. סימן שזה לא אותו אחד. או שנאמר שהרב קוק מדבר על שני צדדים. צדדים של תחילת דרכו של אדם וסוף דרכו של אדם. זה כמו שלמשל הגמרא אומרת שאדם שלומד מרב אחד אין לו תורה. לא מספיק. הגמרא מצד שני כתוב שמי שלומד מהרבה רבנים לא מצליח. איך עושים? אז הגמרא עונה, זה בתחילת דרכו, הוא צריך דווקא אחד ולא הרבה. כי אם אדם יש לו הרבה רבנים בהתחלה של דרכו, הוא יבולבל. צריך קודם כל אחד. אחרי שאדם ביסס את עצמו בשיטתו של רב אחד, יכול להרחיב את האופקים. אותו דבר לגבי התרבויות. אדם צריך קודם כל להכיר את השורשים שלו עצמו. מתוך שיש לו שורש וענף, אז הוא יכול להתרחב. מובן? פשוט מאוד.
זה
עוקים את הנכונה גם. זה עוקים את הנכונה. נכון, נו, מה הבעיה? זה לא קרה? כשהיא נכונה. לא, נכנסים לאוקימתא כשהיא נכונה. אז אם האוקימתא נכונה, למה שלא נשתמש? במקרה הזה היא נכונה. היא לא בדוחק, היא נכונה, היא האמת. לא, אבל השאלה ככה, זה לא, הקושי הביא אותך אל האוקימתא, זה לא אומר שהאוקימתא עצמה היא קשה. זאת אומרת, האוקימתא יכולה להיות נכונה. דווקא הקושי הסביר לך בצורה מרווחת. איך להבין את שני המקורות שלכאורה סותרים. כן, ברור. זה מה שנקרא מחשבה מורכבת. אצל הרב קוק יש הרבה צדדים לאותה המחשבה. פעם הוא מבליט את זה, פעם הוא מבליט את זה. זה לא סתירה. כן? זה כמו שגם רואים בסגנון שבו הרב קוק משתמש כלפי המחותבים שלו. הוא מתכתב עם אנשים, ואנחנו רואים שבאותה התקופה, הוא כותב לאחד א', לשני הוא כותב ב', ולשלישי ג', לפי יכולת הקליטה של השומע. מדוע אני אומר את זה? יש כאלה שאמרו שהיחס של הרב קוק אל הלאומיות עבר שינויים. כי אנחנו רואים שלוש השקפות עולם שונות ביחס ללאומיות ברב קוק. אז יש כאלה שרצו לומר, זה תקופה א' של הרב, תקופה ב', תקופה ג'. הרב יוסי קלנר כתב על זה מאמר מאוד מעניין, שבו הוא מראה ששלושת ההשקפות מופיעות בו זמנית בכל התקופות. וזה משתנה לפי השומע. כלומר, הרב העריך מה האדם יכול לשמוע. למשל, יש ספר קטן נקרא נפש הראייה. לא מוכר כל כך, נכון? נפש הראייה. זה כמה יערות קטנות של הרב קוק על עצמו. וגם יש שם כמה דברי צוואה. וזה מודפס יחד עם החוברת לגימל אלול. ובמהדורה של מכון הרצייה, שם בסוף הדפיסו כמה מכתבים של הרב קוק לגדולי ישראל, כדי להסביר את שיטתו. עכשיו, מה שמאוד מעניין, רואים שם שכשהוא מדבר עם אנשים בעלי רקע חרדי מוחלט, הוא מדבר בשפה שלהם. והוא אומר, אני לא אמרתי שום דבר חדש, אני אמרתי מה שכתוב בספר ההוא ומה שההוא אמר, ויש גם רבנים שחושבים ככה, מה הבעיה? כן? כאילו הוא לא אמר שום דבר חדש. מדוע? כי הוא מדבר עם אנשים שאצלם החדש זה קשה. אז הוא אומר, הנה, כל הדברים שאתה חושב שהם חדשים, בעצם אמרתי רק דברים שכתובים. ברור שזה, כשאתה שואל את עצמך על נפש הרב קוק בתוכו פנימה, ברור שהוא חידש. זה נכון שהחידוש הוא לא עומד בסתירה למקורות הקדומים, אבל זה התגלות פנימית חדשה. ברור? אז זה תלוי לפי השומע. טוב, לכן זה... מה? לא, מצב רוח אצל הרב קוק זה משהו אחר. מצב רוח זה... אצל הרב קוק יש שני מצבי רוח. או חוכמה עצומה, או רוח הקודש. זה שני המצבי רוח שיש לו. יש כאלה שכתבו שהרב קוק היה לו ברקדאון. יש מי ש... ברקדאון. משבר נפשי. כן? יש כאלה שרוצים להסביר ככה. כתבו כל מיני מחקרים על הרב קוק, על התקופות השונות ביצירה שלו, ורוצים להראות שהנה, הוא היה פה במשבר, לכן פה הוא לא כתב. פה הוא עשה אחרת וכו'. כן? פה הוא התאכזב. זה אני אומר, באופן מדעי זה ממש לא מחזיק מים הדברים האלה. כן, רואים שהרב קוק, אפשר להוכיח את זה גם, נשאר בגדלותו מלידתו ועד מותו. כמו כן גם, יש כאלה שכתבו על רבי נחמן מברסלב. למה רבי נחמן מברסלב כתב סיפורי מעשיות? כן? כי הוא נכנס להתמוטטות עצבים, כבר לא היה לו יכולת לתת שיעורים נורמליים, ולכן הוא סיפר סיפורים. נו, באמת. מה? מי? הדיכאונות של רבי נחמן מברסלב, הלוואי ועל כל העליות הרוחניות של המחקרים שיגיעו לעשירית מן הדיכאון שלו. כן? צריך להבין מה זה דיכאונות של אדם במדרגה הזאת. זה מה שאנשים לא יודעים למדוד. כן? זה כמו שתגיד, תדע, לפעמים בשמש יש פחות הערה, הקרינה של השמש פחות חזקה. כן? זאת אומרת שהשמש לפעמים מתנהגת כמו נורת 40 וואט חלשה. לא באמת. אני מבין, כן. אז אם תאמר שזאת הייתה מחלת נפש, זה משהו אחר. אבל אני חושב שזה לא... לא, זה לא זה, לא זה. פשוט תקרא את רבי נחמן. דימה, בוא תהיה אתה אובייקטיבי. תקרא את דבר הרב של רבי נחמן. ותראה אם אתה יכול לחשוב שהוא יכול לנפש. לדעתי, לא. דעתי לא, האובייקטיבי. זאת אומרת, אני אומר, זה, אפשר לחפש, כן? אפשר... כלומר, יש אנשים שהגדלות לפעמים גדולה עליהם יותר מדי. זה כמו שהרב קוק כותב על גבי שיר השירים. יש אנשים שמודדים את הגובה של הכוכבים לפי העיניים הטרוטות שלהם. אז אותם אנשים קטנים, הם רואים מגדל גבוה. הם אומרים, הנה, המגדל הגבוה, אני יכול לתפוס אותו בין האצבע והאגודל שלי. אז זה סימן שזה הגודל של המגדל. עכשיו אומרים, לא, ואתה רואה, מהמגדל הזה אפשר לראות כוכב. וואה, סימן שזה כוכב ממש נמוך. כן? כי ככה אנשים רואים את שיר השירים. רואים רבי עקיבא מאיה, רואה צון, אהב את בת כלבה סבוע. נו, אז הוא עברי רומנטיקה של רואים. זה מה שזה. לכן הוא אמר על שיר השירים שזה ספר חשוב. ולא ראו את רבי עקיבא שהיה אומר, מתי יבוא לידי והקיימנה? שעד כלות הנפש של ואהבת את השם אלוהיך וכל. טוב. בואו נמשיך את הפרק, לא גמרנו. וסוף הכבוד הגדול, לבוא. השערים ייפתחו. מה זה איזה שערים ייפתחו? השערים המנטליים שמאפשרים את האיחוד בין הנגלה לבין הנסתר. ומלך הכבוד בו יבוא. מה זה מלך הכבוד פה? למה הקדוש ברוך הוא פה מכונה בשם מלך הכבוד? הכבוד מאחד את ההכרות. מה פירוש המילה כבוד בעברית? יש בה מילה כבוד ממד של ריחוק. אני אתן כבוד, אז אני מתרחק. ויש הכבוד במובן של עצמיות, עד רבה. לכן הגמרא דנה במסכת שבת נדמה לי, שמה פירוש המילה כבודו, ותחת כבודו יקד יקוד כקוד אש. האם הכוונה למלבוש או הכוונה לגוף? כי אם אני אומר למישהו, כבודו ישב, כבודו יאכל, למי אני מתכוון כשאני אומר כבודו? לאדם עצמו, כך שהמילה כבוד מכוונת אל עצמיות של האדם. ובזה שני אני אומר, לא, ניתן לך לבוש שיכבד אותך. אז הכבוד הוא פה חיצוני. ברור? זאת אומרת שיש פה אותה מילה בשביל הנגלה ובשביל הנסתר. בסדר? אז זה מה שלכן הרב, כשמדבר פה על ייחוד הנגלה והנסתר, משתמש במילה כבוד. וסוף הכבוד הגדול לבוא, השערים ייפתחו, מלך הכבוד בו יבוא. יבוא מלך גיבור ועיזוז, יבוא גיבור מלחמה, יבוא מלך צבאות, עליונים ותחתונים, יבוא דודי לגנו, ויוכל פירים מגדיו, יתאחדו העולמים, יתמזג הגלוי והנסתר, תתאחד הגבייה והנשמה, יתקשרו האורות והכלים, ומתיקות נעימה, עונג פנימי, חסין ומאוד נעלה, יחשפו במקורה של התעלסות הנשמה. כן. מה ההבדל בין גיבור ועיזוז? בין גבורה לבין עוז או בין גיבור ועיזוז? אם אתה מדבר על המילים כתובות כאן, המילים גבורה ועוז לא כתובות. כתוב כאן גיבור ועיזוז. בסדר? כי אתה יכול להגיד, למה אני מדגיש את זה? בגלל שיכול להיות שהתכונה של הגיבור זה הגבורה, והתכונה של העיזוז זה העזיזות, לאו דווקא העוז. יש הבדל. בסדר, אז אני אסביר. המילה גיבור, גיבור הכוונה מי שמסוגל לכבוש, כן? איזהו גיבור? הכובש. זאת אומרת, הגבורה כובשת, הולכת ומתפשטת, זה גבורה. העיזוז זה חיוניות, כן? חיוניות עם כיוון, זה נקרא עיזוז. בסדר? יש אצל הרב קוק מינוח מדויק יחסית למושגים שלו. מה? נכון, העז, יש הבדל בין עז לעיזוז. אז אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על המילה עוז. מה פירוש המילה עוז? עוז זה עוצמת החיים במקורה. זאת אומרת, החיים לפני הופעתם בעולם, אבל השואפים להתגלות בעולם. זה נקרא עוז. אבל זה צריך בשביל זה להביא ראיות למה שאני אומר. זה צריך קצת לפגוש את המושגים האלה גם בתנ״ך, גם ברב קוק, לראות איך הם משתמשים. וכוח וגבורה של מעלה תופיע עליך בעדי עדיי נהורותיה. תכיר כוחך וגבורת גאונך. תדע ענוותך עינותך, אני חושב פה, ודלותך. דלות כל יצור, כל עולם וכל יש מצד עצמו. מה? מה? זכור השם לדוד את כל עינותו. עינותו הכוונה עניות במובן של סבל. בסדר? בבקשה. זה גם ריחוק וגם קירוב כאחד. זה מה שאמרתי. זה משמע, המילה ידוע ערכית. ברוך כבוד השם ממקומו. כבודו מעלה עולם, ומשרתיו שואלים, איה מקום כבודו.
לאדם רגיל, גם הפוך יכול להיות?
אדם רגיל, כן, ודאי, גם שניהם. כבודו, זה אתה מדבר עליו עצמו. מצד שני, אתה לא אומר את שמו. למה אתה לא אומר לו, שב? כן? ותגיד לו, איציק, שב. אתה אומר לו, כבודו יישב. למה? כי אתה חש גם כבוד כלפי אותו אדם, לכן אתה לא קורא לו בשמו. אז יש שני צדדים של הדבר עצמו וההיקף, ההופעה, ההקרנה, אפשר לומר. וכוח הוא גבורה של מעלה, אז בואו נחזור עוד פעם על המשפט. כן, מדובר על האדם שהתאמץ. קודם כל, אז השלב הראשון היה להשלים עם אי האפשרות של החיבור, ורק אחר כך מופיע החיבור. כן, אורך נאמר את זה ככה. אדם צריך ללמוד את תורת הנגלה על פי ההיגיון של הנגלה, לא על פי ההיגיון של הנסתר. את תורת הנסתר על פי ההיגיון של הנסתר, לא על פי ההיגיון של הנגלה. ואחרי ההפרדה הזאת, מתיילד קשב המאחד אותם. זה קורה בעקבות ההפרדה. מובן? מה יש חיים? מה? לא, חשבתי, לא, לא, אתה לא חיים, אבל טוב. אז אומר, וכוח הוא גבורה של מעלה, תופיע עליך בעדי עדיי נהורותיה, תכיר כוחך וגבורת גאונך, תדע עינותך ודלותך, דלות כל יצור, כל עולם וכל יש מצד עצמו. מה זה הדלות הזאת שמדבר עליה? נעסוק קצת במשחקי מילים. דלות זה דלת. דלת. זה האות דלת. מהי דלת? זוהי דלת שפותחת את הכל. זה בספר רשמילין של הרב קוק. מסביר שהאות דלת מכוונת כנגד השכל האנושי בדלותו. השכל האנושי הוא דל, אבל מתחילים איתו. ואז הוא גם דולה. דלו דלה לנו. הוא מעלה אותך, עודך השם, כי דיליטני. הרומך השם, כי דיליטני. לדלות זה להעלות. כלומר, דווקא ההכרה של הדלות היא הדולה אותי. פרשטייסט? סיסגית. טוב. אם כן, תדע עינותך ודלותך, דלות כל יצור, כל עולם וכל יש, כשהוא עומד מצד עצמו, שבו יגלה הוד, נאווה תהילה, הוד מלך גאות לבש. כן, הגאווה זו מידה מטופשת, נכון? אדם שיש לו גאווה, זה סוג של טיפשות. מה פתאום יש לך גאווה? מי אתה? אתה כלום. אז למה יש לך גאווה? אבל למי כן ראוי הגאווה? לקדוש ברוך הוא ראוי הגאווה, נכון? השם מלאך, גאות לבש. הוא ראוי לגאווה. כן, וישהו באמת מקור כל חי. רם ומתנשא שוכן שחקים. אז מי שהוא גאות לבש, ממלא את דלותך בתוכן, בכוח וגבורה. ורם ומתנשא שוכן שחקים, וחיי עולם, וחיי עולמי עולמים, וחיי שעה, וחיי רגעי רגעים, שכל ברק ברקים יתפוצץ לשמשות רבבות, ומהם עולמים יונהרו אוצרות זיו, שפעות חיים, שמהם נשמות יוברקו, אליך יהיה אתיו, וחוסן ישועות תלבש. מה? וחוסן ישועות תלבש? לא. לא. מה? אל ההוגה, שדיברנו עליו בתחילת הפרק. אתה זוכר בוודאי תחילת הפרק, שלמדנו אותו בתחילת השיעור, נאמר כך, תסתכל בתחילת הפרק, אם נפשך תובעת ממך תמיד את הגנוז ואת החבוי, את הנעלם והנסתר הנשגב, אל תצטער אם יעלה ממך לפעמים ייחוד החבוי והגלוי. כן? זה הנושא של הפרק שלנו. סליחה ממי שהיה בתחילת השיעור ובזבז זמן עכשיו. וחוסן ישועות תלבש, אזור פאר תתעזר, ובשמחת נועם עליון ימוזג רוחך, בשלטון וממלכה פנימית וחיצונית יהיה גורליך. למה ממלכה פנימית אני מבין? שאדם שמגיע לקרה הזאת, אז הוא, יש לו ממלכה פנימית, אבל למה ממלכה חיצונית? התשובה היא, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, נכון? ככה יש ביטוי כזה. מי שיש לו יראת שמיים, למה? באמת. מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. מה הקשר? כי הוא הגיע לנקודה הנכונה. הוא מצא את הטון הנכון, שעל פיו המציאות מתנהלת. לכן גם נותנים לו שלטון. כן? נשיקה, ממלכה פנימית וחיצונית, יהיה גורליך. וברחמים, רואים הפעמים שאנשים שהגיעו לעמדה של שליטה פוליטית, למשל. זה לא שהם אנשים מיוחדים יותר מאחרים. הרבה פעמים מוכשרים, אבל לא יותר מאחרים. אבל הם מצאו את הטון הנכון, את הדיבור הנכון, שגרם שרבים נמשכו אחריהם. זה בבחינת מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. וברחמים רבים על כל היצור ימולא רוחך. למה צריך שתתמלא ברחמים גדולים על כל היצור? פשוט, כשאתה רואה את הסבל העולמי בגלל אי האיחוד בין העולמות, אבל אתה כבר הגעת אל האחדות בין העולמות, אז מה תעשה עם אלה שעוד לא הגיעו? תרחם עליהם. רחמים רבים על כל היצור ימולא רוחך, ותעוז במידות מלך עולמים, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז אם נסכם מה שראינו בסוף הפרק, יש תיאור כאן של המצב של איחוד העולמות. איחוד העולמות מעלה את האדם לנקודה שבה הוא רואה את המציאות אחרת מאיך שהוא ראה אותה מקודם, ואז אצלו המלחמה שוקטת, והוא יכול גם להנהיג את העולם ולמלא אותו ברחמים. פרק כף ב', הכמוס הגמור בגלוי. יש אופי, אני מבין שאם אין שאלות על מה שהיה, זה הכל ברור. יש אופי מחשבה כזה, יצוין שכל דבר שאנחנו לומדים, בסוף תצטרכו לעמוד למבחן עם שאלות. חודרניות. יש אופי מחשבה כזה, שמבנה שהוא כבר עומד במעמקי הנשמה ושורשה בכל צביונו ואושר תוכניתו, הוא שולח את קוויו על ההופעות השכליות הגלויות שבדרך עבודת העיון. למשל, יש אדם שהוא חי באוויר האלוהי. ניקח לדוגמה את רבנו משה בן מימון, הרמב״ם. הוא אדם שיש לו קרבת אלוהים גדולה. מכיוון שיש לו קרבת אלוהים גדולה, הוא גם שולח קרניים אל העולם השכלי הרגיל האריסטוטלי. והוא מסביר בצורה של היגיון אריסטוטלי את יסודות האמונה. אפשר להוכיח ככה את מציאות האלוהים, את אחדותו, את הגשמיותו, ענייני השגחה. כותב את ספר מורה דיווחים. אז נראה לך שהרמב״ם איך הגיע למציאות האלוהים? דרך ההוכחות. מה פתאום? הרמב״ם היה אדם שגדל באווירה טובה, וזה נתן לו את האינטואיציות הנכונות, ואז הוא ידע כיצד לשלח קרניים אל העולם השכלי. בואו נקרא את זה עוד פעם. יש אופי מחשבה כזה, שמפני שהוא כבר עומד במעמקי הנשמה ושורשה בכל צביונו ואושר תוכניתו, הוא שולח את קוויו, כלומר את קרניו הכוונה, על ההופעות השכליות הגלויות שבדרך עבודת העיון. וחושב האדם שהוא בא לדברים חדשים מלמטה למעלה. בעת שמצד האמת שהכוח הגמור עושהו את פעולתו עליו ממרומיו, מושכו ומקרבו אל הציפייה הגמורה בכל קוויה. היה יהודי, לא יהודי, גוי, בשם אפלטון. אדם נעלה, למרות שגם אמר כמה דברים חמורים, אבל באופן כללי אמר דברים נעלים גם כן. ואחת היצירות הרוחניות של אפלטון זה מה שנקרא עולם האידאות. כן, עולם האידאות. לפי אפלטוני, אתם רואים יש פה שני כוסות, זה בגלל שיש פה השתקפויות של אידאת הכוס העליונה. כלומר, הכוס ביסודו זה הכוס העליון. במציאות יש כוסות. הן השתקפות של עולם האידאות. גם הם השתקפות של אידאת השתיים. המספר שתיים הוא מספר מופשט. מה? האם ראית אי פעם את המספר 2? לא ראית, נכון? אי אפשר לראות את המספר 2. אידאה זאת מציאות מוחלטת שמעניינה להופיע במציאות. זה המשמעות של המילה אידאה. היא מוחלטת, היא מוחלטת, אבל היא לא גלויה. למשל, המספר 2, זה דבר מוחלט. אבל אין מספר 2 במציאות עד שאין זוגות. אז פה יש לך זוג כוסות, אז המספר 2 מופיע. זאת השיטה של אפלטון. עכשיו, אריסטו, תלמידו, עושה צחוק מהשיטה הזאת. יורד על זה מכל הכיוונים האפשריים, טוטלית, לא משאיר אבן על אבן בתורת האידאות של אפלטון. נשאלת השאלה, האם אריסטו צודק או לא? התשובה היא, שהוא צודק אם הוא חושב שאפלטון רצה באופן רציונלי להוכיח את השיטה הזאת. אומר אריסטו, אם זה רציו, אין צורך בזה. זה אפילו מלא סתירות. לכן הוא לא מקבל. אבל אם נשאל באמת באמת מאיפה אפלטון לקח את זה, הוא לא לקח את זה מהרציו. הוא לקח את זה מאיזה מין הערה עליונה, מתוך אינטואיציה פנימית עמוקה. המשך של התורות הפיתגוראיות שהן היו תורות מיסטיות בכלל. אבל, אז למה אפלטון הסביר כאילו שזה הכרח לוגי לומר את תורת האידאות? כי הוא שלח את קוויו, כמו שהרב קוק אומר כאן. יש שפעמים אדם שהוא כבר נמצא באיזה מערך תפיסה מסוים, אז הוא שולח קווים אל השכל הרציונלי. אבל לא שמשם זה התחיל. ולכן אריסטו תפס אותו במקום הנכון. אמר, אתה מספר כאילו שזה רציונלי, בוא נראה לך שזה לא נכון. אבל בעצם מדברים בעולמות שונים. דבר דומה מצאנו בין דקארט לבין לוק. זוכרים איך דקארט מוכיח את מציאות האלוהים? הוכחת הקוגיטו? הוא אומר כזה דבר. זוכרים, נכון? איך דקארט מוכיח שיש אלוהים? דקארט אומר, אני לא יודע אם אני קיים, אני לא יודע אם אלוהים קיים, אני לא יודע אם העולם קיים. יש לי שלוש ספקות. אני, אלוהים, העולם. אבל אומר דקארט, דבר אחד ברור זה שיש לי ספק. יש לי ספק, סימן שאני קיים. אני חושב משמע אני קיים. ספק ראשון נפטר. אני כבר יודע שאני קיים. נו, בוא נראה, מה אני מוצא בתוך עצמי? אני בתוך עצמי מוצא הרבה דברים, הרבה מחשבות. אחת המחשבות שיש לי בתוך הראש, זה מחשבת האינסוף. אינסוף? זה לא יכול לבוא ממני, אני הרי מוגבל. אז איך צמח בתוכי המושג הזה? מבחוץ, משמע יש אלוהים. ספק שני נפטר, יש אלוהים. מה עם העולם? נו באמת, אם יש אלוהים, הוא לא ירמה אותי, נכון? אז העולם קיים. עד כאן דברי קודשו. נשמע פשוט, נכון? טוב. ג'ון לוק, האנגלי, צוחק על זה. הוא אומר, מה? מושג האינסוף? מושג האינסוף בא מתוכך. הרי, מה זה אינסוף? זה N פלוס אחד. כל מספר... תוסיף לו עוד אחד. זו תכונה שאתה יכול לייצר בתוכך. כי הרי יותר גדול מ-2 זה 3, יותר מ-3 זה 4, יותר מ-4 זה 5, אז זה אינסוף. אז המושג האינסוף לא בא לך מבחוץ, הוא בא לך מבפנים. עד כאן דברי קודשו. הבנתם? מה? על מה לחזור? על ההוכחה של דקארט או על ההוכחה של לוק? ג'ון לוק אומר כזה דבר. הרי מאיפה דקארט יודע שיש אלוהים? כי הוא גילה את מושג האינסוף בתוכו. מושג האינסוף גדול מדקארט, משמע שהוא בא מבחוץ. כן, זה מה שאמר דקארט. ג'ון לוק אומר, לא נכון, זה לא בא מבחוץ, זה בא מתוכך. אתה פשוט גילית בתוכך את היכולת להוסיף עוד אחד על כל מספר. נגיד 1,000. אתה גילית שאפשר לעשות 1,001. נכון? ואז כיוון שאתה פשוט צריך כל הזמן לחזור על זה, אז זה מתחיל ממך. אתה המצאת את מושג האינסוף, זה לא בא מבחוץ. עד כאן קושייתו של ג'ון לוק. נכון? הוא צודק או לא? הוא לא צודק. מסיבה פשוטה, האינסוף שמדבר עליו דקארט, זה לא האינסוף שמדבר עליו ג'ון לוק. כל אחד, זה אותה מילה, אבל זה משמעות אחרת לגמרי. האינסוף שמדבר עליו לוק, הוא אינסוף מתמטי, שאתה הולך ובונה אותו. מה שאין כן האינסוף של דקארט, הוא אינסוף אינטואיטיבי, שבא אל האדם באמת מבחוץ. מה שמבטל את הסופיות של האדם. בואו, עכשיו, לוק, זה האינסוף של המקובלים. כן, שפע אינסוף. איך זה הגיע לדקארט? זה דבר מעניין. כנראה, דקארט הרי עשה שנים רבות בהולנד. והיה לו קשרים עם כל מיני כתות, שלא יודעים עליהם הרבה, אבל בעלי אינטואיציה מיסטית, ושכנראה היו בקשר עם המקובלים בהולנד. בהולנד היו מקובלים. כן, זה אומר שהמחשבה המערבית לא מסוגלת להגיע לזה, מעצמה, אבל היא צריכה את שרידי המסורות העתיקות. אבל בסדר, אז זה לא משנה אם זה הגיע אל דקארט אישית, או שזה הגיע דרך מישהו שחשב את זה, זה לא משנה. כן? אבל מה שזה אומר, שלפעמים אנשים מתווכחים, אבל בעצם זה דיאלוג של חרשים, כמו בין אפלטון לבין אריסטו, או כמו בין דקארט לבין לוק. מובן? או כמו אלה שאומרים ש... אנחנו צריכים לשמור על יהודה ושומרון מסיבות ביטחוניות. לבין אלה שאומרים, כי השם אמר לנו. אז זה גם פה מה שהרב אומר. יש אופי מחשבה כזה. בואו נחזור עכשיו לדברים. שמפני שהוא כבר עומד במעמקי הנשמה ושורשה, כן? האדם הזה כבר הגיע לשם, בכל צביונו ואושר תוכניתו, הוא שולח את קוויו על ההופעות השכליות הגלויות שבדרך עבודת העיון, וחושב האדם שהוא בא לדברים חדשים מלמטה למעלה, בעת שמצד האמת שהכוח הגמור עושה, גמור הכוונה המושלם, עושה הוא את פעולתו עליו ממרומיו, מושכו ומקרבו אל הצפייה הגמורה בכל קוויה. היה יהודי אחד דווקא שהבין את זה, הנרי ברגסון. הוא דיבר למשל על השיטות המטריאליסטיות, חומרניות, שמסבירות שהאדם זה סוג של מכונה. למה? כי הם גילו את תורת האבולוציה של דרווין, וראו שמהחומר הלא אורגני, בסוף משהו הלך והורכב, עד שזה הגיע לחומר האורגני וזה הגיע עד האדם. אז אם כן, מה אני? אני שר הכל מכונה, אני בוץ שקצת יותר מורכב, כן? אבל מתוך הבוץ, הבוץ נהיה אדם. זה פחות או יותר השיטה של תורת האבולוציה בשטחיותה. אומר ברגסון, מי חשב את הדברים האלה? אנשים. האנשים האלה הם פרי האבולוציה. אז זאת אומרת שהחלק רוצה להשקיף על הכל? אני רק חלק מן הזרימה האבולוטיבית. אז אני לא יכול מתוך העמדה שבה אני נמצא להקיף את מה שמוליד אותי. למה לא? זה כמו שלמשל אם אתה גדלת בתוך כלוב, לא תוכל לצייר לעצמך איך הוא נראה מבחוץ. נכון? אם אנחנו גדלנו בתוך הכלוב האבולוציוני, אנחנו לא יכולים לצמצם את ההסבר על האבולוציה רק מתוך המכניקה שאנחנו מכירים. כן. נכון? לפי זה באמת אי אפשר לאדם בעולם הזה לתאר לעצמו את העולם הבא, וזאת הסיבה, אומר המהר"ל, שבגלל הנביאים לא דיברו על העולם הבא. בגלל שאומר המהר"ל, כי הנביא אינו מדבר אלא על דבר שחי בקרבו, וכיוון שהוא לא היה שם, איך הוא יכול לדבר על זה? אומר, למה החכמים כן דיברו? כחכמים, תפקידם לדבר על מה שהם לא מבינים. זאת אומרת, זה ספקולציה. זה היגיון ספקולטיבי. אז לכן, החכמים לא מחויבים כשמוסרים לך ידע, שהידע הזה יהיה חווייתי. לכן הם מדברים על זה. בדיוק. לא, אני אסביר מה שברגסון אומר. מה שברגסון אומר זה שיש תנועת חיים כוללת. תנועת החיים הכוללת הזאת, מה שהוא קורא לה ההתפתחות היוצרת, או בערבית, l'évolution créatrice, ההתפתחות החיונית הזאת, היא גם מולידה את האבולוציה. האבולוציה הטכנית. אבל זה לא התחיל מזה שבמקרה יש איזה אטום שפגש אטום אחר, אלא זה מתחיל בזה שיש תנועת חיים כוללת בקוסמוס, ומתוכה אנחנו מופיעים. עכשיו, את תנועת החיים הכוללת הזאת, אני לא יכול לתפוס, אומר ברגסון. אני יכול רק באופן אינטואיטיבי לחוש אותה. מובן? אז זה גם מה שהרב כאן אומר. יש אנשים שחושבים שהם הגיעו אל מעלות עליונות מתוך שכלם. זה לא נכון. הם כבר נמצאים במקום עליון, ואחר כך הם מחפשים נתיבים שכליים לדברים. או את החינוך, או אולי את ההכרות העליונות, את הנשמה שלנו. זה יכול להיות. כן, זה גם באורות, הרב אומר, שהחיים קודמים לפילוסופיה. נכון. האמת היא, מה שאתה אומר, זה רבי יהודה הלוי אומר. רבי יהודה הלוי אומר שאם אריסטו היה נולד באומה שבה יש מסורות אמיתיות, היה מקדיש את כל שכלו להוכיח את בריאת העולם, כמו שהוא ניסה להוכיח את קדמותו. נכון? אז, אומר, אז במילים אחרות, מה אומר רבי יהודה הלוי? אם אריסטו היה נולד יהודי, הוא היה הרמב״ם. אחרי שרבי יהודה הלוי כתב את המילים האלה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרים את הכפפה ושלח לעולם את נשמת הרמב״ם. בסדר? אז איפה היינו? מה? כן.
מאמר כזה, אם היה נכתב לפני 1500
שנה, אם מאמר כזה היה נכתב לפני 1500 שנה, האם מישהו היה מבין את זה? לא. רגע, מה שכתוב כאן בנוי על מה שהיה לפני 1500 שנה. רק שאותם האנשים שחיו לפני 1500 שנה לא ידעו שזה מה שהם אומרים. אני מתכוון ככה. לפעמים יש אדם שיש לו משהו מאוד מאוד עמוק בראש, אבל במציאות זה בדיוק ההפך. אבל הוא זורק את הרעיון. למשל, הרצל, זכותו הגן עלינו. הוא חשב מדינה יהודית. האם הוא ידע בדיוק כל הבעיות שתהיינה לנו? הוא לא יכול לתאר לעצמו בדיוק מה זה אומר. אבל יש לו רעיון. אבל כל מה שקורה עכשיו במציאות, נגיד ההסתדרות הציונית, התנועה הציונית וכו', היא הוצאה לפועל של רעיונות שהיו להרצל, למרות שהוא לא ידע בדיוק מה זה אומר. נכון? קל וחומר לגבי דברים יותר כוללים מאשר הקמת מדינה. למשל, דמוקריטס, הוא חשב שהעולם מורכב מחלקיקים קטנים בלתי נראים לעין. ככה הוא חשב. האם הוא ידע בדיוק את התיאוריה האטומית? לא, הוא לא ידע. ורק היום מתחילים איכשהו לתת איזשהו היגיון לדברים האלה. אבל זה התחיל ממנו. בסדר? טוב, טוב, זהו, זה הכל להיום.
עכשיו שידברו פה
איש. עד כאן.